בוקר טוב לכולם, שלום. היום אנחנו רוצים לעסוק בלפתוח נושא מאוד רחב, שבאמת מצד האמת הוא דורש הרחבה מאוד גדולה. זאת אומרת, בוודאי שהוא דורש מספר רב של שיעורים כדי למצות אותו, לפחות לנסות להתקרב למצות אותו. הנושא שאנחנו נדבר עליו זה משברים ונפילות. ולצורך העניין, נגדיר אותו משברים ועליות. איך אני ניגש אל המשבר? איך אני מבין אותו? בכלל, איך אני מבין את כל מושג ההתמודדות בחיים? ואז מתוך כך, איך אני עולה מהמקום הזה? אני באמת, מצד האמת, זה דורש הרחבה מאוד גדולה. אבל אני רוצה כאן לעשות איזה פתיח שמציג איזשהו נקודה עקרונית בהתמודדות הזאת, שתוביל אותנו לשתי עמדות מרכזיות. העמדה האחת תהיה הבנה כללית, איך אני ניגש למשבר, איך אני מתמודד עם מחסום בחיים שלי, מה תפקיד המחסום, שזה יותר עמדה כללית שמבררת את המכלול, מבט מלמעלה. הנקודה השנייה שאני רוצה שנגיע אליה תהיה כבר יותר פרטנית. זאת אומרת, למה אני מתמודד עם מה שאני מתמודד? ואנחנו לא מתיימרים להצליח לענות על השאלה למה, אבל אנחנו רוצים להבין את העמדה, את הגישה. והקומה הבאה זה, אם ככה, אם אני מתמודד עם הדבר הזה, אז אני רוצה לזהות את נקודות היתרון שלי. ובנקודה זו נסיים, אבל היא זו שפותח לנו את הפתח בעצם למהלך הארוך שצריך לברר אותו. אבל זה שתי עמדות פתיח שמהם אפשר להתחיל לעבוד. אז לכן בחרתי להתחיל את הנושא דווקא דרך יעקב אבינו. אבל לפני שניגע ביעקב, איזה תיאור קטן. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו הולכים לקראת איזה חזון, לקראת איזשהו רצון שאני הייתי רוצה לחיות אותו, לממש אותו, איזשהו הנהגה שאני הייתי רוצה להתחיל לעבוד איתה, איזשהו התנהגות שאני רוצה להפסיק להתמודד, להתנהג ככה, מידה שאני רוצה לתקן. ואז אנחנו מתחילים בדרך, מתחילים לצעוד, יש לנו רצון גדול ככה להוביל את המהלך הזה, ואז יש נפילות, אני לא יכול להתקדם, או שאני נשבר כי הנפילה שברה אותי. אני מחליט החלטה, ואז שוב פעם אני נופל בה כל פעם מחדש. והשאלה שהאדם צריך לשאול את עצמו, זה מה פשר הדבר? או במילים אחרות, מה אני עושה עם זה? כשאני נתקע לי מחסום בחיים. והמחסום הזה יכול להיות דבר מאוד כואב. ובנקודה הזו רציתי שנתבונן קצת ביעקב אבינו, לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך הנפש. ויעקב אבינו יוצא מבית הוריו. אבל איך הוא יוצא? כל החזון הגדול של אברהם אבינו, של הקמת אומה, שמגלה את רצון השם בחייה, שזה כל הנושא שלומדים, וזה אחד בשעה הזו, זה ספר אורות. כל החזון הגדול שאברהם מחדש בעולם, שכל העולם מחשיכה, כל העולם עבר אחד, ואברהם העבר השני, והוא הולך להאיר אור גדול בעולם, אור שבא להאיר את כל החיים, ולגלות מה תמון בעומקם של החיים. כל החזון הזה עובר ליצחק. ויצחק בדרכו שלו מגלה את הבחינה הזו, שאברהם התחיל להאיר בעולם. אברהם חסד, יצחק שייך לדין, בחינה אחרת. יעקב שייך לרחמים, מאחד את החסד ואת הדין. זאת אומרת, יעקב אבינו עכשיו יודע שהוא זה שהולך לממש את כל האידיאל הגדול הזה, ולשם הוא יוצא. לקראת האידיאל הגדול הזה, יעקב אבינו יוצא מבית הוריו. הוא יוצא עם ההבנה הפנימית שהוא זה שהולך להמשיך את ההופעה הגדולה של אברהם אבינו. הוא זה שהולך לגלות את האומה הישראלית. אידיאל מאוד גדול. לא חושב שיש מישהו שעוד יכול לגלות אידיאל כזה גדול בחייו, כי זה שינוי כל פני ההיסטוריה. לחשוף את ההיסטוריה, את ההסתר שבתוך ההיסטוריה. ויעקב אבינו יוצא מבית הוריו לבנות בית. והבית הזה שהולך לבנות זה לא עוד בית בישראל, למרות שכל בית בישראל זה דבר גדול, אבל הוא הולך לבנות עכשיו את הבית של האומה הישראלית. יש פה חזון מאוד גדול, אידיאל מאוד גדול שהוא הולך עכשיו לחשוף אותו. והוא צועד, צועד בדרך. אבל מה יעשה יעקב אם לפתע הוא לא יכול להתקדם? הוא לא יכול להמשיך. תאר את התורה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, לשם הוא יוצא לקראת מימוש ביתו, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. והשאלה שתישאל, מה זה ויפגע במקום? מה זה לשון פגיעה, התקלות? מה זה? הגעה, הגיע למקום. מה זה ויפגע במקום? והתוצאה של ויפגע במקום זה וילן שם. מה תפקיד השינה? ואז בהקשר הזה צריך להבין מה זה כיווה השמש. האם זה רק העניין של השקיעה? סליחה? או שיש פה משהו אחר? באמת, מתאר המדרש את הסוגיה בהקשר הזה. ויפגע במקום, ביקש לעבור, ביקש להמשיך. יש לו חזון גדול, אין לו זמן, העולם מחכה לו, הוא רוצה לבנות עם ישראל. נעשה העולם כולו כמין כותל לפניו. זאת אומרת, יש מחסום, הוא לא יכול להמשיך. משהו חוסם אותו, והוא לא יכול לממש את הרצון שלו. בעולם שלנו אנחנו יוצאים בדרך, יוצאים לאיזה רצון גדול שיש לנו, מאוויים פנימיים, ואנחנו נחסמים, אנחנו נופלים, והנפילה מתשת אותנו, והנפילה הזו יכולה לחזור על עצמה הרבה פעמים, שבנקודה הזו ניגע בחלק השני. אבל אנחנו רוצים דברים גדולים, אמיתיים, הם באים מתוכנו, ואנחנו כל פעם עומדים מול מחסום. או שלא כל פעם, או שזה חד פעמי גם יכול להיות. אבל אני עומד מול מציאות שאני לא יכול להמשיך. ואז השאלה, מה אני עושה? מה אני עושה שאני במצב הזה? מתאר המדרש, ומדייק בלשון הנפלאה שלו, נעשה כל העולם כקיר העומד לפניו. שאדם נתקל במחסום, שהוא נתקל באיזשהו מהלך בחיים, שהוא מרגיש תקוע, שהוא לא מצליח לעבור את המשוכה שלו, הוא לא מצליח לממש אותו. אומר המדרש, זה מצב שנעשה כל העולם כקיר. הביטוי הזה, הוא יכול לבחור מהלך אחר. נעמד מולו קיר, תייצב מולו קיר. אומר, נעשה כל העולם. כי באמת שאני עומד מול מחסום, מול מהלך שתוקע אותי, שלא נותן לי להתקדם ולפרוץ למקום שאליו אני רוצה להגיע, או כבר להשתנות, או לתקן. בנפש הפרטית או בנפש הזוגית, זה גם אותו דבר בזוגיות. שעומדים מול מחסום, דבר אחד קורה. אנחנו מרגישים שכל העולם במחסום הזה. אם זה בנפילה, אז אנחנו נמצאים בחשיכה. ואז כל המציאות שלנו מצטיירת בצבע הזה. אתם יודעים מה? שחור. כן? הכל נראה שחור. אני לא רואה אופק. לא רואה בהירות, לא רואה חיים. כי כשאני בנפילה, אז כל המציאות שם. ואני חווה את עצמי, כאילו אני שם. ובמילא כל המבט שלי את עצמי כבר לא כל כך מדויק. כי אני שופט את עצמי על פי הנפילה. ובמילא אני רואה את כל המציאות שלי בחוסר הזה. וזה מקום מאוד כואב. כי כשאדם לא רואה אופק, הוא לא רואה לאן ללכת. וכשהוא לא רואה לאן ללכת, הוא נשאר במקום. ואם המקום הזה לא טוב, אז הוא שוקע בו. אבל לא כי באמת הוא לא יכול להתקדם, אלא כי משהו בזווית הראייה שלו השתנה עכשיו בעקבות הנפילה. ואם האדם יוצא למשימה גדולה והוא נחסם, אז זה נראה באמת שכל המאמצים שלו עלו בתוהו, איבדו מערכה. כל הדרך שהוא עבר חסרת ערך. ולכן הוא רוצה לשוב אחורה. אז יש פה כמה היבטים למושג הזה, כל העולם נעשה כקיר. אבל זה החוויה. החוויה זה שהמציאות, באמת אובייקטיבית כביכול, לא מאפשרת לי לזוז ולהתקדם. ולכן, השאלה שעומד כאן בפני יעקב, זה כיצד הוא ינהג. מה הוא יעשה? שהוא נמצא במקום הזה, שיש לו חזון גדול, יש לו דבא יצחק ואמא רבקה מאחוריו, וצבא אברהם, הוא לא יכול להמשיך. עומדות בפניו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שאני נתקל במחסום, זה לעצום עיניי. כאילו לא לראות, אבל לא מתקדם לשום מקום. אפשרות שנייה, כשאם אני עומד מול מחסום, אני יכול עכשיו להאשים את אבא, את אמא, כן? למה הם גילו אותי בבית כזה? שני אחים תאומים שכל מן, לא? כל הזה הם באיזשהו מתח ביניהם, הוא יסתדר, הוא איש חלק, מה הולך שם בבית הזה? יכול להאשים אותם, יכול להאשים את הסב. מה פתאום הוא בחר להיות עכשיו איש צייד יסתדר שבגללו הייתי צריך לתבוש את בגדים האלה, ואז יסתבך כל הסיפור הזה. הוא יכול פשוט לנסות לשבור את הקיר, להילחם נגד העולם. אבל המשותף מבין כל האפשרויות הללו, זה דבר אחד, שלא יקדמו אותו לשום מקום, ישאיר אותו במקום. המקסימום אולי הוא יפצע, אבל להזיז אותו מהמקום שהוא נמצא בו, הם לא מבילות אותו. הם סך הכל לוקחות אותו למקום של תסכול, שהוא לא מבין ושוקע במקום. בעצם אפשר לקרוא לזה עולם הלמה. כי כשאני עומד מול שבר ומתחיל לשאול למה, זה לא לוקח אותי. זה סך הכל משאיר אותי במקום ומתסכל אותי. אבל יעקב צריך לבחור בשאלה אחרת. הרי כי אם יש לנו חזון גדול, יש לנו רצון אמיתי לתקן, להתקדם, לבנות את הבית, לבנות את הזוגיות, לבנות את הנפש שלנו, אז שהוא עומד מול שבר, הוא יודע שבעולם הלמה הוא פספס דבר אחד, את הקדוש ברוך הוא, כי הוציא אותו מהסיפור. כי אם הקדוש ברוך הוא עכשיו יפגיש אותו עם מחסום, זה אומר שיש פה בנקודה הזו, בשבר הזה, בקושי הזה שעומד לפניו, איזשהו נקודת בירור פנימית שהוא צריך לעבור. ולכן המחסום הזה היה צריך להופיע כדי שהוא יעבור תהליך פנימי. כשהוא יעבור תהליך בירור, אז כשכך הוא יביט, הוא ישאל שאלה אחרת לגמרי, לא למה, באותם אותיות, ניקוד שונה, למה? אם אני נפגשתי עכשיו עם השבר הזה, עם ההתמודדות הזו, עם המחסום הזו, אם הקדוש ברוך הוא הפגיש אותנו עכשיו עם המציאות הזו שאנחנו מתמודדים איתה וקשה לנו איתה, וכרגע אנחנו לא רואים באופק, אני אשאל למה? אני אעשה עכשיו להבין שהמציאות הזו היא באה לקחת אותי לאיזשהו נקודת בירור פנימית, לחדש אותי באיזשהו נקודה, באיזשהו רובד. אז המחסום יוכל לסור, כי הוא יעבור ממילא את הבירור שהוא צריך לעבור, שלשמו בא המחסום. זאת אומרת, כל שבר שאדם נפגש איתו, הוא בא להרים אותו באיזה נקודה. כשהתורה מדברת על ניסיון, הרבה פעמים ההקשר שלנו למילה ניסיון זה מבחן כזה, נראה אם תצליח. אבל באמת ניסיון זה מלשון להרים על נס. נס זה נס להתנוסס, כן? זה הדגל שמרים, המקל שמרים את הדגל. הניסיון שאדם עומד מולו, שהוא מתמודד איתו, זה לא משנה איזה ניסיון זה יהיה, קשה ככל שיהיה ונמוך ככל שיהיה נמוך. זה שאני מתמודד עם הדבר הזה, זה בא להרים אותי לאיזה גובה אחר בחיים. וכל השאלה שאדם ישאל את עצמו, זה האם הוא מקשיב למקום הזה. האם הוא מנסה לשמוע את כל השם שמדבר דרך זה. דרך הקול הפנימי שלו. אבל הוא יכול גם לא לשמוע. ואז הוא יישאר מול הקיר. וינסה לשבור קירות. אבל לא יבין שהקירות פשוט יכולות להיעלם. מתוך עמל ועבודה, זה לא מהלך פשוט. אבל הוא צריך לגדול. מה יעקב עושה? אומרת התורה, ויה לנשא. שאלנו מה זה כיווה שמש? אז השמש שוקעת. זה הסיבה לשינה של כולנו. אבל יש עוד שקיעה של שמש. וזה שכל האופק הזה הבהיר שמוליך אותנו, לפעמים הוא שוקע לנו. ואז אני מבין שאני חייב לעבור תהליך של התכנסות פנימית. להתחדשות. זה מה שקורה לנו בלילה. אנחנו, אצלנו שינה, בהקשר הפשוט שלה, מבטאת בריחה. אבל באמת, שינה בצהריים, בלילה, ודאי שאנחנו ישנים כדי להתחדש. זה פשוט לכולם, אי אפשר שלא לישון. אבל למה אנחנו הולכים לישון? זו השאלה. אנחנו הולכים לישון בשביל לחלום. זה נושא גדול, לא ניגע בו, לא נכנס אליו. אנחנו הולכים לישון בשביל לחלום, כי חלום זה אחד מ-60 לנבואה. מה חזר אומר לנו פה? השינה זה המקום הכי נקי שבו האדם נפגש עם עצמו. כי אז כל החוט שלו בטל. כל הפוזה שהוא תופס בחיים נעלמת, יורדת. וזה המפגש שלו עם עצמו. ושם הוא יכול להתחדש. זה מה שהשינה מבטאת כאן. אז יעקב הולך לישון. מה פשר הפעולה הזו? הוא מבין שהמחסום הזה, שלא מאפשר לו להתקדם, אמור לברר אותו. אמור לא להתחיל להרער על הדרך, אלא אמור לקחת אותו עכשיו לאיזשהו התחדשות פנימית, להבנת החזון שאליו הוא הולך. שבלי ההתחדשות הזו, הוא לא יכול להמשיך. לא יכול להתקדם. ואכן יש שבר. ופה הרבה פעמים התאיה שיש בשבר שלנו, כי הרבה פעמים שאנחנו חווים משבר, נדמה לנו שזהו. אין יותר סיכה. כאילו לא מתאים לנו כבר יותר. הגעתי לסף שלי. אבל באמת זה לא. השבר בא כי אתה עכשיו שייך למדרגה חדשה. אם הכל היה עד עכשיו, המשיך כמו שהוא היה עד עכשיו, סליחה, אז היה ממשיך. היה יכול להמשיך בדרך. אבל זה שעכשיו בא השבר, זה כי עכשיו הוא צריך לגלות קומה חדשה בחיים. הוא לא יכול להמשיך מאותו מקום. ואז בא השבר. ואז המפגש של האדם עם עצמו במציאות הזאת אמורה להוביל אותו להתחדשות, לשאלת הלמה. ולכן יעקב הולך לישון. ושם הוא הולך להיפגש עם המקום הפנימי הזה של עצמו. זה לא אומר שאנחנו צריכים ללכת לישון שכל פעם שקשה לנו, כי אנחנו לא יעקב. אם נחלום על סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע מהשמיים, אז בסדר גמור. אבל אנחנו רוצים לחיות את המקום הזה שיעקב מגלה אותו דרך השינה. מה שקורה אצל כולנו בלילה בחלימה הפנימית העמוקה. אבל אז יעקב נפגש עם אותו חזון גדול של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע מהשמיים. ואז הוא יכול להמשיך. כי הוא התחדש כבר. כי כל המחסום היה בא לחדש אותו מבחינה פנימית. אחת הפסקאות החשובות שיש באורות התשובה, אני חושב שאולי משם ראוי להתחיל, שלומדים את הספר, ללמוד את הפסקה. זה פרק תזה פסקה י' ששם הרב מגדיר לנו מה זה תשובה. כשאנחנו נראים על התשובה, אנחנו יכולים לחשוב שהתשובה היא שינוי כזה מעשי דווקא, או מתמצא דווקא בשינוי המעשי, או זה רק מי שהיה פעם המכונה חילוני ועבר להיות המכונה דתי, אז הוא נקרא בעל תשובה. ואנחנו צריכים להבין מה זה תשובה. הרי תשובה זה מלשון לשוב, משמע שאני שב לאנשהו, לאיפה שהייתי בו. משמע זה לא קשור דווקא לקטגוריה חילוני, דתי. ובואו נראות, נראה, אולי זה לא קשור דווקא גם למעשה. המעשה זה תוצאה של זה, זה השלמה של זה. כן? והתשובה זה יותר מתפיסה, זה תנועה נפשית. ניגע בזה. אבל צריך להבין מה זה. אז אומר הרב, באורות התשובה, פרק ט"ו פסקה י', כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מרובב ומסופק. זאת אומרת, יש לנו מצב בחיים שאנחנו חווים את החיים שהכל מתערבב ומסתפק לנו. הכל באיזה מין בלבול פנימי, שום מלאות פנימית. יש מצב כזה שאנחנו חווים את החיים ממקום של ריק כזה, שמה שעשיתי עד עכשיו כבר לא ממלא אותי, וכל מה שאני עושה גם כן מתלווה על התחושה של ריק פנימי שאני לא מצליח לקום ממנו. וזה לא משנה מה אני עושה, ואני יכול לקחת עליי עוד פרויקטים ועוד רעשים כאלו שאמורים להשכיח קצת את הקול הפנימי הזה מתוכי, אבל הריק הזה חוזר. אני מתהלך עם מקום כזה מעורבב ומסופק, מקום שאני לא טוב לי עם עצמי בו, שחסר לי משהו מבפנים. ואז מה אדם עושה במקום הזה? ההקשר הראשוני, הוא מנסה להשתיק אותו. אז יכול להיות בכל מיני דרכים, עדינות או כואבות. אז אני יכול לקחת פרויקטים ולהמיס עליי המון זמנים, המון דברים ומשימות שאני עוסק בהם. אני עוסק ביצירה, אני לא מדברים פה על אדם שיושב ולא עושה כלום. אדם שיוצר, אבל משהו נעצר לו בחיים, רק לו פתאום מבפנים. ואז הוא לוקח המון פרויקטים ולא נותן לו זמן לחשוב. אבל כשהוא עם עצמו, השני מה הפרויקט, חוזר אותו מקום. זה יכול להיות פרויקטים, זה יכול להיות סתם אדם שמנסה להשכיח מעצמו את המקום הזה, את המאוויים הפנימיים האלו בתוכו, ובורח. בורח מעצמו ולא מקשיב. אבל המקום הזה של הריק הזה הוא בא. אדם נמצא ככה, הוא חי ככה. מה הוא עושה עם המקום הזה? איפה הוא צריך לחפש? אז אנשים טסים למזרח, מחפשים שיטה, משהו מעניין, איזו מדיטציה מעניינת, משהו מבחוץ שכביכול ירים אותם, תן להם מענה. ומה לעשות שזה מחוץ לחיים, והריק שלו הוא בתוך החיים. הוא לא מחפש איזה כותרת שתאיר לו משהו בחיים, הוא מחפש את החיים. חסר לו משהו בחיים, כי מה שהוא עושה עד עכשיו פה לא מלא אותו. לפני שבוע זה מילא אותו, לא חסר לו כלום, הכל היה לו טוב. ויש שלב כזה שפתאום אדם חווה שמה שהוא עושה עד עכשיו הוא לא יכול להמשיך איתו, זה כבר לא הנקודה שלו. לפני שבוע, חודש, הכל היה טוב, אבל משהו קרה בו בתוכו. ועכשיו השאלה, מה הוא עושה עם זה? הוא מקשיב, הוא מנסה לשמוע, להבין, או סוגר, לא מקשיב. ואז במקרה הטוב זה כל הזמן ידפוק לו מתוכו שהוא רוצה לצמוח לאנשהו. קרה לא טוב, בסוף כבר לא ישמע, ואז הוא פספס. אז מה עושה האדם כשהכל מעורבב ומסופק והוא לא רוצה שום דבר שממלא אותו? איפה הוא מחפש? מה הוא צריך לעשות? אומר הרב, יש סיבה שזה קורה, ושם המקום החיפוש, מקום מאוד רחוק שהוא מאוד קרוב, זה לא בשמיים ולא מעבר לים. אומר הרב, מה הסיבה? כל כך קרובה ששם אנחנו לא מצליחים להקשיב. אומר הרב, כשמסליחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, זה המקום, שם הכל מתמצא. כשיש מקום כזה בנפש, אתה מסליח דעה מלהסתכל בתוכיות החיים של עצמו, תדע לך, שם הכל מתערבב ומסתפק. זאת אומרת, שאם אתה חווה את המציאות במקום כזה שבו הכל מתערבב לך ורק לך מבפנים, אתה פספסת. פספסת את עצמך בנקודה מסוימת. ושם יבוא השבר. שם יבוא המשבר. כי המשבר יש לו תפקיד להרים אותך. להרים אתכם, את הזוגיות, לא משנה. המשבר יש לו תפקיד, כי במקום שבו אני לא טבעי, אני לא מחובר לעצמי, אז המציאות הזאת בסוף, אם אני זוכה, היא מתגלה. ואז אני יכול לצמוח משם. אבל שם החיפוש. החיפוש הוא לא בחוץ. החיפוש צריך להיות הקשבה פנימית. כמה אנשים מוכנים להקשיב? רוב האנשים היום, הרבה אנשים, לא רובה, פחדים להקשיב, נכון? אז כמובן יש להם רעשים ברקע. כמובן, אמרה לי דלו. אבל מה קרה? תעצור רגע, תקשיב. אוהב לך משהו בפנים. תקשיב פנימה. אל תחפש בחוץ. תנסה להבין מה המקום שבו אתה צריך להתחדש. למה אתה נחסם? למה אתם נחסמים? אומר הרב, זה מושג התשובה. מה זה התשובה? זה לשוב אל, אל עצמך. תקשיב פנימה. שם נמצא הכל. אומר הרב, אני מחפש תשובה שאני יודע שאני נפגש איתה, היא מהירה לי את החיים. היא לא... מה זה מהירה לי את החיים? זה לא שזה אורות, כן? פתאום אין לי שאלות בחיים. הכל נפטר לי, אני כבר כולי בענני. לא, לא. אני צריך לבבר את כל התהליך. אבל זה מקום כזה שאני יודע ששם אני מצאת את התשובה. שם זה הדבר שאני מחפש אותו. ומה זה? זה מה שמהיר לי את כל החיים. לכן אומר הרב, אתה רוצה להבין מה זה תשובה? אומר הרב, התשובה הראשית שהיא מהירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו. שם הכל מתחיל. זאת אומרת, שאתה עומד עכשיו מול הקושי, מול השבר, מול המחסום, מול המידה שאתה רוצה לתקן אותה, אתה כל פעם נשבר, אתה לא מצליח, אתה רוצה להפסיק לחוס, אתה כועס כל הזמן. ואתה לא מבין, למה זה קורה לי כל פעם? אומר הרב, דע לך, המקום הזה שבו הכל מתערבב, תחפש. יש שם איזשהו מקום שפספסת את עצמך, שאתה צריך פשוט לשוב אל מי שאתה. כשתשוב אל מי שאתה, גם תשוב אל האלוקי, כי האלוקי נמצא בחיים. אבל לא תגיע לזה, כי לא תגיע לעצמך. ואז, ממילא, כשהכל מתערבב, הוא מסתפק. שכחתי את עצמי, שוכחים את מות הנשמה עצמי. ושם הנקודת החיפוש צריכה להיות. אז לפעמים אדם לא מצליח להקשיב, הוא צריך להרחיק, הוא צריך... אבל הוא באמת צריך להקשיב. להגיע פנימה אל עצמו. למקום הפנימי הזה. וזה, מה מות הנפילה? השבר שאני חווה, יש לו תפקיד. הוא בא להרים אותי. אבל הוא ירים אותי אם אני אשאל שאלה של למה, ואני אצא מעולם הלמה ואלך לעולם הלמה, לעולם שבא לברר אותי. ובנקודה הזו נגיע לנקודה השנייה. זה הכל טוב ויפה, אני מבין ששבר יש לו תפקיד, הוא בא להרים אותי, לפחות אני מנסה להבין את זה, מנסה לחיות את זה. ושקשה לי, שכחתי את דמות הנשמה העצמית שלי, ובעצם אני התרחקתי מעצמי. טוב, אז השאלה בוודאי שאתם שואלים את עצמכם, טוב, איך אני מקשיב לעצמי? טוב, זה נושא אחר. איך אני מגיע באמת על העצמי הזה? זה נושא בפני עצמו. אבל קודם כל צריך להבין ששם נקודת חיפוש. אבל עדיין, מה האדם עושה? כשהוא כל הזמן מתרסק באותו דבר. הוא רוצה לגדול בדבר מסוים, רוצה תקן איזה מידה בנפש, כן? כעס, הוא נופל בדברים לא צנועים, הוא כל הזמן רב עם אשתו, כל הזמן אני מצבנת אותו, היא מצבנת אותו, הוא מצבן אותה, יש להם טאקל כל הזמן. מה אדם עושה אז? הוא כל הזמן חווה את עצמו במקום של החוסר, של הנפילה. מה הוא עושה במקום הזה? שמה, במקום הזה, כבר לא קל לו, כי הוא כל הזמן דן את עצמו ושופט את עצמו מהמקום שאין לו. זאת אומרת, המקום הזה שחוזר על עצמו מוליד בו איזשהו ייאוש. איך הוא קם משם? או מה ייתן לו את הכוח לקום? הרי אדם שאומר שהוא רוצה להפסיק לחוס, והוא כל פעם רוצה את עצמו יוצא על מישהו, כן, בשפה, הוא מתעצבן, מתעצבן, כועס. האמירה שבסוף נשמע זה ככה אני, מה אתה רוצה ממני? זה אני, כל אחד והתיק שלו, זה התיק שלי, אין מה לעשות, אני לא משתנה, נכון? האם זה באמת המציאות? או אדם שהוא נופל בדברים אחרים. הוא חווה את עצמו שהוא במקום מאוד נמוך. אין לו ביטחון, הוא רוצה להיות עם ביטחון עצמי, וכל פעם הוא מתכנס. והוא מנסה לעבוד על זה, והוא לא מצליח, והוא נכשל. זוג שמנסים כל הזמן לחבר ביניהם, כן, יודע מה? הצלחו לי על הסטיגמות, על להפוך אותם בכוונה. שהוא פולני חם, והיא מרוקאית קרירה, ואיך שהלכנו תאחד בין שני. הם כל הזמן, הוא רוצה משפחה, היא רוצה בית, כן? איך הם מתחברים? הם חווים, מה לעשות, וואלה, אנחנו בפער הזה. לאן הזו? זה כמובן, הפכתי את כל הסטיגמות, כדי שסטיגמה זה דבר שהוא לא נכון, כמובן. מה עושים? מאיפה אדם יכול לקחת כוח לקום מהמקום הזה? בסדר, אתה מדבר, זה בא לדבר, להרים אותי, אבל אני חווה את עצמי במקום שאני בשפל, אני נמוך, אני עכשיו בחומת הדברים הכי נמוכים, הכי גסים. מה אתה מדבר איתי עכשיו לעלות? אני לא מצליח. מה האדם עושה שהוא במקום הזה? שהוא כל הזמן מתמודד עם דבר מסוים. ובאמת, זו שאלה מאוד קשה, כי היא פותחת לנו פתח לעבודה הפרטנית של כל אחד ואחד. אבל רב צדוק, רבי צדוק הכהן מלובלין, לוקח אותנו כאן לאיזשהו ממד אחר של עבודה. שבמקום הפשוט בא לנו להרים ידיים, להתייאש, אין מצב. או להאשים תמיד את השני. זה מה שקורה, שאני, יש איזו מידה לא מתוקנת. אז תמיד, איפשהו אני אפיל את זה על הוא השם, או יש שמה. זה בגלל שאדם לא רואה נגיע עצמו. אבל רב צדוק לא נותן לנו להגיע בנפש למקום הזה. הוא לוקח אותנו לרמה אחרת של עבודה. ואני אגיד בעל פה את מה שהוא הולך להגיד, אחרי זה נראה את זה בפנים. אבל באמת, הסביר לנו רבי צדוק כאן, שבמקום שבו אתה מתייאש מעצמך, שאתה עומד מול מחסום, וזה לא עוד, עוד מחסום, זה המחסום של החיים שלך, איתו אתה מתמודד כל הזמן. אתם יודעים, נכנסים ללמוד תורה, אז הרבה מידות מתיישרות, כי תורה מיישרת אותנו. זה קורה מאליו, אני לומד, אדם נהיה עדין יותר, כן? הרבה מידות מתיישרות. וגם אם הם לא מתיישרות ישר, מישהו תהליך של לימוד, אדם לומד על הנפש, על הכוחות של הנפש, הוא, משהו קורה לו, הוא משתנה. אבל יש מידות שאדם חווה שהן לא משתנות. למה? יש איזה מידות כאלו שהן לא משתנות אצלי. עכשיו, המידה שלא משתנה אצלי היא לא בהכרח אותו מקום בנפש אצל חבר שלי, כן? היא גם לא משתנה, יכול להיות שאצלו היא השתנתה בקלות. אז מה שאני מתמודד איתו הוא לא בהכרח מה שאתה תתמודד איתו. אתה עשית את זה בקלות המשוכה הזו, ואני הוא בוכה זה ימים ולילות, לא מצליח לזוז מילימטר. זאת אומרת, יש לנו צד כזה בנפש, יש לנו מידות שאנחנו מרגישים שהן הסוגיות שלנו בחיים. כאילו אנחנו מרגישים הם הקיר הזה שכל העולם עומד לפניו ולא יכול לזוז. ולא נותנות לנו אופק, אני לא מצליח לזוז שם. ושם, בנקודה הזו, אני בייאוש. אני חווה את עצמי עד מצב שאני אפילו מתבייש להגיד סליחה, ריבונו של עולם, כן? כמה אפשר? אני רוצה לתקן באמת, אני כל פעם, ואדם כל פעם מתרסק שם. הוא באמת רוצה לתקן. וזה בא לו, מישהו שם לב. אז איך האדם תופס את עצמו במקום הזה? למקום הזה נכנס רבי צדוק. ומאיר לנו את הנפש. ואחר כך גם הרב זצ"ל מגלה את זה בעיניי את הנקודה הזאת, בכמה מקומות. ואומר רבי צדוק, שבמקום שבו הכי קשה לך, שבמקום שבו אתה הכי בייאוש מעצמך, דע לך, במקום הזה תמונה נקודת האור שלך. מה אתה מדבר? אני אגיד לו בן, אתה יודע איפה אני נופל? אתה יודע באיזה מקום אני, מה אני מתמודד? מה אתה, שם אני נמצא האור שלי? אני בדברים הכי נמוכים. שם אתה הולך להעיר לי את החיים? אתה יודע מה, איפה הייתי אתמול? מה עשיתי עכשיו? בלילה. אני אגיד לו בן, אני רוצה לו, כן? תדע לך שאם אתה רוצה לגלות את נקודת הגודל שלך, נקודת היתרון שלך, נקודת היתרון שלכם כזוג, לא משנה, תסתכל איפה הכי קשה לך בנפש, איפה הנפילות, איפה המידות שלך, איפה המידה שאיתה אתה מתמודד, ותבין שאתה שייך בדיוק להיפוך. איך זה קורה? וזה מהפכה בהבנה של האדם את עצמו, כי הוא חווה את עצמו, כאילו רחוק, מריבונו של עולם שם. ובאמת אומר רבי צדוק, שם יש לך נקודת אור. אדם מתמודד מדברים של הרעיון. ואומרים לו, שמע, אתה שייך לטהרה, לעדינות, לא משנה, צריך, כל פעם כל אדם צריך למקם לו מה ההיפוך שלו בדיוק, כן? אבל הוא שייך בדיוק למצוא את ההפוכה, לעדינה, הוא כועס. הוא אדם רגוע, הוא שייך לרוגע, לסבלנות. להאכלה. למה זה כעס? אתה לא יכול להכיל, הוציאו את הפוכה ממך, נכון? אז הוא שייך להיפוך. אבל המבט הזה עושה מהפכה בחיים של האדם, אם הוא כבר מתחיל להסתכל ככה על עצמו. למה? מה ייתן לי את הכוח? אז בואו נרד רב צדוק. אומר רב צדוק, תראו, איפה שכתוב? ממתת. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם הדברים ביותר, להיות נקיים וזקים אצלו. במהפכה? איפה שהיצר שלך תוקף? איפה שאתה נמצא בו, במקום הכי נמוך אצלך. הכי קטנוני, הכי קטן, הכי שפל, הכי ילד קטן שם. שם, במקום הזה, הכי חשוך בתוכך. שאתה מנסה להסתיר אותו, אתה לא מגלה, לא נעים. מדיחה, אבל מה לעשות? יש דברים שיוצאים, אבל יש דברים שלא רואים. חדר חדרים. שם, במקום הזה, שאתה כבר בייאוש הזה מעצמך, אומר רב צדוק, דע לך שאתה שם, כי אתה גדול. מה הכוונה? במקום הזה, אתה כלי, שמוכן לאותם הדברים, להיות נקיים וזרקים אצלו. אותו תחום שבו אתה עכשיו מתקשה בו, נופל בו, אתה שייך בדיוק להיפוך שלו. יש לך הכנה לצד השני. אם יש לי הכנה, אז מה הביא אותי לאיפה שאני נמצא עכשיו? אבל זה מה שאני הולך להסביר. תדע לך שבדברים שהרבה לפשוע בהם, זה לא דברים קלים, זה נקודות חושך של האדם. שם חשוך לו בפנים. דווקא בדברים שהרבה לפשוע בהם, ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר נקי ובר לבב. ולכן אמרו בויקרא רבה, שבאיבר שבו חטא, בוא יעשה מצוות. זה חלק מהתיקון. באותו כלי שבו הוא חטא, עכשיו הוא עושה עם אותו כלי. טוב, וזה לא רק תיקון לפעולה עצמה, זה תיקון הנפש. ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת, מידה כנגד מידה, אבל הוא גם תיקון נפשו. למה? למה זה גם תיקון את הנפש? אומר רב צדוק, כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט, ואין לה חבר. כל אחד הגיע לעולם עם איזשהו מידה אחת או שתיים, איזשהו מציאות בנפש, שאותה הוא צריך לתקן. ולכן, הוא מתמודד עם הדבר הזה. זה הפקל שלו. אבל הפקל זה לא מה שנשאר עליי. העבודה שלו זה לתקן. ולכן, קשה לי שם. לכן אני מתמודד עם זה. ולכן העבודה שלי, לא העבודה של מי שיושב לידי. הוא רץ. לעשות מאוד דברים אחרים שאני קשה לי איתם, ואני מתקשה לדברים אחרים. לכן, כל אחד הוא עולם שלא, אצלנו יש משפט כזה בבית, כל אחד הוא מיוחד. יש לו עבודה פנימית, אחרת. כל אחד בא בשביל לתקן איזה דבר אחד או שתיים. ולכן, שם הוא מתמודד. מה זה אומר? שבמקום הזה, הוא צריך להאיר את העולם. במקום שבו הכי קשה לו, יש איזו נקודת אור שמחכה לו. למה זה הכי קשה לו שם? בגלל שהוא צריך לתקן, בגלל שיש לו שייכות למציאות הזאת, אז יש לו כוח גדול, כוח נפשי גדול. זה השייכות הנפשית שלי. הכוח הזה רוצה לצאת ולבוא לידי ביטוי. אבל האדם יש לו בחירה. לחשוף את מי שאנחנו באמת, זה תלוי בבחירה שלנו. אז האם הכוח הזה עכשיו יגלה את מישהו ויפעל טוב או לא, זה תלוי באיזה מזון אני מזין אותו. אבל הכוח זה אותו כוח. הוא יכול לצאת במקום שלילי ויכול להתגלות במקום חיובי, וזה אותו כוח. לכן אומר רב צדוק, אם אתה רוצה לגלות איפה נקודת התיקון שלך, איפה נקודת היתרון שלך, איפה נקודת הגודל שלך. מה זה הגודל? זה לא אני, זה מתנה שקיבלת מריבונו של עולם, להעיר פה לעולם. אנחנו אומרים כל בוקר, מודה אני. ואומרים, בתפילה של יום כיפור ראש שנה, אלוקד שלא נוצרתי, אני כדאי. עכשיו שנוצרתי, כי לא נוצרתי. אבל שנוצרתי, יש לי תפקיד. יש לי אור להעיר פה. ואז אומר רב צדוק, תשמע, קשה לך, נכון? אתה כל הזמן מתרסק. כמו נופל שם בדבר הזה. בא לך להרים ידיים. אתה אומר, אין סיכוי, אני, מה? איך אני אזכר לריבונו של עולם? אמרנו ברב. והתשובה זה, תנועה בנפש, לשוב אל עצמך. ברגע שעשית את התנועה הזו, שרצית להתקרב פנימה, שבת. אז הבא האדם אומר, אין מצב, אבל קמת בבוקר, נכון? אז אם קמת בבוקר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך. אתה אומר, מודה אני, שהחזרת בי נשמתי. אז זה לא משנה כמה נמוך אדם מגיע. אומר רב צדוק, תדע לך שהמקום הזה הכי נמוך, זה המקום שחושף לך את מי שאתה באמת. בהיפוך, לא בנומך. ולכן אומרים חז"ל, ממשיך, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל. נכון, מהי ההבנה הפשוטה? אם נכשלת, אז פעם באה אתה תיזהר, כי זה קל, זה נפגעת. אומר רב צדוק משהו אחר. אין אדם עומד על דברי תורה. זאת אומרת, כדי להבין באמת את התורה שאני שייך אליה, אני מבין אותה דרך הכישלון. זה מה שהוא אומר. שעל ידי המכשלה, הוא מבין שלקח נוצר וכן אותו דבר. אז במקום שבו בא לי להתאש, אומר רב צדוק כאן, חושף לנו איזשהו עבודה בנפש, שהכי קשה לך במקומות שאתה שייך אליהם לגודל. עכשיו זה ייקח אותך למסע שלם של עבודה. זה לא מספיק לדעת את זה, כי אני עדיין צריך לתקן, לעבוד שם. לפעמים זה מקומות מאוד נמוכים. אבל אני רוצה לדעת שיש לי אופק לאן לצמוח. מה ייתן לי את הכוח לשוב? מה ירים אותי לשוב על עצמי? זה שיש עצמי. שאני הזה, עצמי הזה שלי הוא גדול. עכשיו הוא נראה לי כזה חשוך, אבל הוא גדול. אחרת לא היה לי קשה שם, במקום הזה. הוא ממשיך, תראו, בפסקה קופי א', כל אדם יש לו חמדה מיוחדת. חמדה מיוחדת, זה מקום לא הכי אידיאלי על פניו. ובאותו דבר, שחמדתו ותאהבתו גוברת ביותר, בדבר זה עצמו, הוא כלי מוכן לקבל ברכת השם. הבעיה היא, מה אני עושה עם הכוחות? לא בעצם הכוחות. הבעיה היא בהקשר תמיד. איפה אני מגלה את הכוחות? איפה אני מוציא אותם לידי ביטוי? אני יכול להוציא אותם ולבטא אותם בדברים נמוכים. אני יכול לקחת אותם לדברים גבוהים, לדברים אמיתיים, פנימיים. הבעיה זה ההקשר. ולכן הכלי הוא מוכן לגלות ברכת השם. זה כל השאלה. יש גמרא מופלאה, מסכת מעלות היבמות, שמדברת על אותו אדם שרצה לעבור עבירה ושמע שיש מישהי בקרחי הים שיכול לעבור את התעבירה. ואז מוכר את כל רכושו כדי להגיע. והיא, זה היה סוגיה גדולה. כשהוא מגיע, באה לעוזרת שלה ואומרת לה, אותו אדם שמכר הכל, הוא שם, נמצא פה בפתח. מה לא תכניס? תכניסי אותו. נכנס. תכניס אותו לחדר, חז"ל אומרים, שבע מיטות של כסף, שבע מיטות של זהב. עלתה וישבה על המיטה, כשהיא ללא בגדים. והוא עלה, חוץ לדבר אחד. היה לו דבר מיוחד, שהוא הקפיד במצווה ציצית. והוא עומד לעבור את העבירה הכי נמוכה שיש. הוא מחזל, באו ארבע ציציותיו ותפכו לו על פניו. נשמת. התחרט. והיא, אחריו ירדה גם היא, מהמיטה. אמרה לו, אני לא משלחת אותך עד שלא תגיד לי איזה מום ראית בי. כי בעולם שלה הכל חיצוני. אין פנימי, אין דבר פנימי. אמר לה, מעולם לא ראיתי אישה כמותה. אבל יש לנו מצווה אחת, הוא שמע ציצית. והיא החזירה אותי לעצמי. כי זה הנקודה שלו, הייתה להעיד. והלך, אמרה לו, אינני משלחתך עד שלא תיתן לי את שם עירך, שם רבך, שם בית המדרש שבו אתה לומד. נתן הלכה, מכרה את כל רכושה, נתנה חלק למלכות, חוץ מאותם סדינים שהיו שם על המיטה. באה לאותו העיר, חיפשה את רבו, אמרה רבי, גיירני. אמרה לה, שם העינייך נתן, סיפרה לו את הסיפור. אמר לה, ביתי, סדינים שבאו לך בייסו עכשיו יבואו לך בהתאם. הגמרא מופלא, עושה לי שיעור שלם מצד עצמו. אבל הבעיה היא, הכלי הוא מוכן לברכת השם. שאלה איפה אני מגלה את הכוחות שלו. ולכן הכוחות, הם ירצו לתת את הביטוי, כי זה העוצמה שלי, שם הגודל שלי. השאלה, מה הזנתי את עצמי? ולכן קשה לי שם. אבל אני, הפנימי העמוק, שייך אל הגודל. עד כדי כך, שרב צדוק לוקח אותנו ואומר, בעת כישלון האדם, שזה פסקה שלוקח אותנו לתהליך של העבודה, אבל לא נוכל להיכנס לתהליך של העבודה הפנימית, אבל הוא אומר, בעת כישלון האדם ידע שבאותו עת הוא הכנה לאותו דבר לטוב. זה לא אותו הקשר כמו פסקות הקודמות. הוא מדגיש פה, באותו זמן שאתה בא, אתה הולך ליפול. אתה מבחינתך הכי שפל, אתה יודע, עם הכי יצר שם. אותו רגע, אתה יכול להתרומם בו, להרקיע שחקים. אבל עוד שנייה אתה הולך ליפול, בדבר שמבחינתך זה החושך שלך. אבל אומר רב צדוק, תדע לך שבאותו רגע, אם תצליח לגעת בו, לעבוד איתו, אתה תוכל להרקיע עכשיו, להגיע לגובה. למה? מה המדד? ואם יזכה באותה שעה, שעה של איך, יוכל לעלות למדרגה גדולה מאוד, כפי גודל החטא שהיצר מסיתו. כך הוא גודל הטובה שיוכל לקלוטה. זה הפך הרע. למה? כי לפי העוצמה שמושכת אותך למטה, זו אותה עוצמה שיוכל להרים אותך למעלה. כי המידות הן תמיד זוגות. אין דבר ויפוחו. ואז העבודה שלך זה להתרומם לגובה הזה. חז"ל אומרים, מי יושב בישיבתו של משיח? יש בעולם העליון מדורים מדורים. המדור הכי גבוה, הכי עמוק, הכי פנימי. לא כל אחד יכול להיכנס לשם. אחד המדדים לכניסה זה מי שיודע להפוך מר למתוק. מי שיודע להפוך חושך לאור. מי שיכול לקחת את הנקודה הזו שהיא באה חשוך לו, שאיתה הוא מתמודד, ולגלות את האור השם שנמצא ביסודו ולהרים את הכל, אז הוא גם מבחינה שיש דנות נפחים לזכויות. כי עכשיו הכוח שהפיל אותו הוא הכוח שגרם לו לעלות. ואז ממילא הוא כבר לא משמש לעבירה, הוא משמש אל הטוב. אז הוא יכול להיכנס לישיבתו של משיח. אז מה נותר? שנזכה, זאת השם, לעבוד במקום הזה. ושנזכה שנר דלוק מעל ראשנו, שהפכנו חושך לאור, זאת השם. תודה רבה.